טוב.
איגוד האינטרנט משיק את היכל התהילה של האינטרנט הישראלי.
היכל התהילה של האינטרנט הישראלי.
כן.
טוב?
כן. בשלושה ביוני יהיה אירוע בספרייה הלאומית.
אירוע לציון 40 שנות חיבור אינטרנט בישראל.
כן. מי שזכה להיכנס או ייכנס להיכל התהילה הוא דודו רשתי. דודו, שלום.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר.
קודם כל, ברכות.
וואו, ממש ברכות.
תודה רבה.
וכשקראנו קצת על למה, הבנו שאשכרה מגיע לך.
תודה.
אנחנו ועדת הביקורת של היכל התהילה.
בדיוק, בדיוק. כל מי שנבחר שם מגיע לפה. לאישרור של הפרס. אתה היית בין הראשונים בישראל שהקמת אתר אינטרנט.
כן, הייתי הראשון בישראל.
הראשון.
כן, להקים אתר אינטרנט.
אחד הראשונים בעולם.
נכון, באוניברסיטה העברית, וזה היה בעצם האתר העשירי בעולם, שהיה גם הראשון להיות דו-לשוני, זאת אומרת, שני דברים נפרדים, ספרו אז את מספר האתרים, אמרו, יש היום 10, 100, 200, אפילו ישבו את זה.
שזה מעניין, עוד לפני הקטע הישראלי, האינטרנט לא הומצא בישראל, זה שהאתר העשירי בעולם הוא שלנו,
הוא שלו.
שלנו, עבדתי באוניברסיטה.
דודו ואנחנו זה, אתה יודע, כולנו רקמה אנושית אחת. אבל איך זה קרה?
זה התחיל ב-92, הצטרפתי למקום באוניברסיטה שנקרא מרכז החישובים, ונתנו לי משימה, בוא תקים מערכת מידע לאוניברסיטה. חיפשתי, ועלו שני אפשרויות, או כמה אפשרויות את האמת, והאינטואיציה שלי הלכה לכיוון אפשרות שלאורך השנים נקרא World Wide Web, שאז היה פרויקט ניסיוני במכון מחקרי בשוויצריה, שנקרא CERN, ומי שהוביל את הפרויקט זה אדם שנקרא טים לי ברנס, שהיום מאוד מפורסם, ואני הצטרפתי, התחלתי לכתוב קוד, כחלק מהקוד שנכתב עבור הדפדפן הראשון שהיה, ואחרי חצי שנה אפילו הוצאתי דפדפן ראשון בעברית. זאת אומרת, גם תרמתי קוד וגם פיתחתי דפדפן בראוזר, לא כמו הבראוזרים שנראים היום עם גרפיקה ותמונות, אלא בראוזר טקסטואלי, אבל שתמך בעברית.
אני רוצה לשאול משהו, אני לא מבין בזה כלום. זה גם חלק מהדברים שאמרת, אני לא מבין, אבל לא משנה, לא צריך להגיד את זה בקול. כשהיה אתר אחד ובא השני וניסה לבנות אתר משלו, אז אוקיי, הוא הסתכל על מה שאתה עשית וניסה להתחכם ולעשות משהו דומה או מתקדם יותר. אבל לעשות את זה בפעם הראשונה, איך עושים את זה?
שוב, אתה יודע, זה עולם של תוכנה שאני הייתי בתוכו, ואתה קורא ואתה לומד, ואתה מנסה הרבה ניסוי וטעייה, וגם אתה ממציא משהו שלא היה עד עכשיו, כי אף אחד לא מעריך בונים אתר. ויש כאן הרבה מאוד משחק של ניסוי וטעייה, והנסיינים היו הסטודנטים, הייתי בעצם בתוך האוניברסיטה.
כלומר, מה שסיפרת קודם זה שנכנסת לפרויקט הזה של מה שנקרא ה-WWW, לפני שהוא היה ברשת, נכון?
לפני שהוא היה מפורסם, כן.
כן.
הוא היה ממש ראשוני מאוד, לתוך מוסדות אקדמיים מאוד מאוד ספורים בעולם.
ואז בעצם כשמבקשים ממך להקים את מערכת המידע הזו של האוניברסיטה, אתה כבר מכניס את זה לתוך הפרויקט שעבדת איתו.
בדיוק, בדיוק.
מעניין מאוד. מי היה אגב האתר הראשון?
האתר הראשון היה אתר בסרן, של אותו חוקר שנקרא טים לי ברנס. הוא בעצם הקים את זה עבור הקמפוס שהוא היה בו, זה היה אתר הראשון שהוא קם בשוויץ.
עכשיו, אני מספיק מבוגר כדי לזכור את, לא עד כדי כך ימי רשת האינטרנט, כי אתה ממש בימי רשת האינטרנט, אבל אני זוכר כילד, היה קשה להסביר אחד לשני מהו האינטרנט.
נכון.
מהו האינטרנט? כאילו, היום מאזיננו, בטח צעירים, לא יכולים לדמיין עולם שאין בו, זה גם מצחיק, זה מילה מצחיקה, אינטרנט, כי הכל זה אינטרנט. איך תסביר מה זה אינטרנט? למאזיננו בני ה-20 ומשהו.
כן, תראה, זה כמו קצת להסביר מהו המרחב של הגלקסיות והחלל.
כן.
אנחנו לא באמת מסוגלים לתפוס אותו, כמה הוא גדול, כמה הוא רחב, וכמה הסתרפויות יש בו, וכמה אפשרויות. זה קצת מזכיר, כן? יש כאן משהו שאנחנו, גם היום אנחנו לא באמת מבינים כמה עמוק ורחב ומעניין הוא יכול להיות. אבל בסופו של דבר זה היכולת שלנו לקבל ולתת מידע. זה הדרך שבה היום אנחנו מעבירים מידע, בין השאר, לא רק דרך האינטרנט, יש לנו גם את השונות החברתיות, אבל גם זאת הדרך שלנו לתקשר, ואני לא חושב שאנחנו מסבירים היום איך זה נעשה, כאילו התקשורת או כל הפרוטוקולים הם פחות כבר מעניינים בהם אנחנו התעסקנו בשנות ה-90, אבל היום אני לא מסביר לילדים שלי את זה בצורה הזאת, אלא אומר להם, יש כאן בעצם יכולת לקבל ולתת מידע דרך הסתעפויות שונות שקיימות ברשת.
הרבה דברים אנחנו יודעים להסביר דרך ההיעדר שלהם. אז תסבירי לילדים שלך איך היינו נראים היום ב-2026 בלי האינטרנט?
וואו, זה כאילו קשה לנו לדמיין, כן? החל מהיכולת שלנו לקנות דברים. אנחנו הרבה מאוד דברים היום קונים אונליין. היכולת לברר שעות פתיחה, סגירה, להזמין שירותים, לקבוע תור לרופא, להסתכל בתיק הרפואי שלנו, לתקשר עם משרדי ממשלה, והמהפכה האחרונה של השלוש-ארבע שנים האחרונות, זה מהפכת הבינה המלאכותית, שהילדים שלי בבית ספר משתמשים כל הזמן ב-ChatGPT או ב-Gemini, זאת אומרת, זה דבר שהוא חלק מהיומיום שלנו, מהפעולות הבסיסיות שאנחנו עושים ביומיום.
הזכרת את זה שזה היה דו-לשוני, האתר הראשון, הישראלי הראשון, היה הרבה עניין סביב איך כותבים בעברית באינטרנט.
נכון.
איך תספר גם את הדילמות, את הקשיים ואיך זה נפטר. כי זה נפטר, יש עכשיו, לא יודע אם אנשים מעודכנים, אבל אפשר לקרוא עברית באינטרנט.
בוודאי, כן. זה נפטר עוד בשנות ה-90, אבל בתחילת הדרך למעשה אנחנו יכלנו לכתוב ולקרוא בעברית רק אם היינו בישראל. זאת אומרת, אם ישבת מחוץ לישראל, אז כדי לראות עברית היית צריך להתקין מערכת הפעלה בעברית אם עבדת על מחשב חלונות, על Windows, ששוב גם אז הוא היה מאוד מאוד פופולרי, והיו לנו המון המון משתמשים שהגיעו מחוץ לישראל. למה לנו משתמשים מחוץ לישראל? כי אחד הדברים הראשונים שהעלינו זה היה דף חדשות שקיבלנו ממשרד החוץ. אז בזמנו משרד החוץ היה שולח מין טלגרם כזה לכל לא אפליקציה טלגרם, הוא היה שולח כזה מין מנשר כזה לכל השגרירויות בעולם, עם החדשות הטריות מישראל, לא היה לנו איך לצרוך את זה אחרת, ואנחנו קיבלנו את זה כל יום, והעלינו אצלנו את זה באתר, ואז גילינו אחרי כמה חודשים, שיש לנו משהו כמו 10,000 מבקרים מדי יום, אנחנו מדברים על שנות ה-90, זה המונים, אבל כדי לראות את החדשות בעברית שאנחנו מעלים, היינו צריכים לעשות הרבה שינויים, בדרך שבה אנחנו כותבים עברית, מציגים עברית, כי מערכת הפעלה של חלונות, Windows, בזמנו, לא תומכה ביכולת שלך לראות עברית מכל מקום בעולם. אז בלי להיכנס לצדדים הטכניים, המצאנו גופן חדש בעברית, וגם כתבנו את העברית בצורה כזאת, שבכל מקום בעולם, לא משנה באיזה גרסה של Windows אתה עובד, אם זה גרסה באנגלית או בצרפתית, ברגע שתתקין את הגופן שלנו, תוכל לראות עברית. וזו הייתה פריצת דרך שהביאה לכך שהרבה מאוד אתרים, לא רק בישראל, התחילו לפרסם מידע בעברית, ואחרי כמה שנים Windows הבינה שהיא צריכה קצת, לא להתעדכן, אבל להיות קצת יותר גמישה, ולתמוך במספר דרכים להציג עברית.
יפה, וברכות, ומזל טוב. חבר אחד התהילה של אינטרנט בישראל, דודו רשתי, תודה רבה.
תודה.
ביי ביי, להתראות.
דיווחי התנועה בחסות.
קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות.